קח אותה, קח אותה. אמרתי, מה פתאום לקח אותה? אז מה אם הוא חילוני? הוא עובד כמו שצריך, פעמים אתה פוקע בפרנסה הזה. אחר שתיהו, בתשובות בהנגון מביא, וזה קריאה של חרדים, יש שתי מילים אחת, אחד בעל הימין אמר חילוני, ואחד אדם חרדי. אז בוא החסידי בקריאה, לאדמו"ר, תעיף את החילוני, מה לא, מה אשמים הילדים שלו, אוי ואבוי. אחרי שאני מזכיר לכם את זה גם הרב מביא, אחד עושה הסעות, בא לאחראי של הסעות, בוא תעיף את לא, יש לי חבר. אם אתה סתם מנשא יהודי בעבודה הזה, פנינה, אתה מכין לו את הבית, כי הם לחי חייב הבית. אני מוכן להסיק לכם את הסיפורים האלה, כל פעם דברים האלה, תמיד לשאול, זה אפילו יש לנו פה את הרב מוצפי, דברים האלה תמיד לשאול, ככה הוא מוכן, ולמה הוא מכשול אדם שמתייעץ? עם גדולי תורה, לא יביא יותר ילדים עכשיו, אם אדם לא מתייעץ, עושה מה שלא או שלא, תמיד. הרב יגן, פה בסעודאי, סיפור ידוע, הוא סיפר לנו, הוא רוצה להגיע הרב, אני אספר את זה. באחד הצמתים בבאר שבע, היום שישי, איזה חייל, משיט חייל, אז יהודי חרדי, העלה אותו את כל הדרך מתחיל לדבר עם החייל, אם יש חיים לך מוות, כל שאלו מוכיח לו. הגיעו איפה הצומת של קוקה קולה. אני אומר, תקשיב, עוד מעט שבת. בוא, אתה מוזמן אצלי לשבת. אמרת לי טלפון, מתקשר לאמו, פה איזה דוס אחד רוצה לדבר, הוא אומר, אמו, אז הוא תשאר, אני אתפסד. בקיצור, הוא איש קיבוץ פה אחר. אמר לי לנו שבת, רואה פעם ראשון אחים שלו, מה זה קידוש, איזה בצד, בקיבוץ, איזה קידוש שזה בתה. בקיצור, התחילו לשיש, אמרו שירות שבת, שם, אומרים, גם אחד בבוקר, סביב השנייה, טוב, מגיע מוצאי שבת, אותו החייל, אותו המערך, חבר קצר שיש מור שבת, הוא אומר לו, זה כבד עלו, לא נעים לו, הוא אומר לו, תקשיב, אני רוצה לצעקות לך, תקבל לך מצוות, הוא אומר לו, אתה יודע מה, יש לכם מצוות שלא רואים, רק אני ואלוקים. אבל אנשים לא רואים, מה אין בעיה, פתח לו את השולחן, נראה לו את ההלכה, שאדם קם בבוקר, ינאם קודם, נעל ימין אחר כסף, ולקשור את הסוף ימין קודם אחר כסף, למה יקפו את המרבן שלך את השמאל עליהם? אבל מה אתה אומר לו, זה יופי, זה מצע קלה. אז הוא הסכם, קיבל על עצמו, לקשור קודם את הסוף של נעל ימין. מגיע למחד ביום ראשון לבסיס, שכח מכל ההבטחה, עושים מסדר, מרים את היד למפקד ודרם, המפקד, שכחתי משהו, צריך לזה פלסטר. נכנס לאוהל, הוריד את הנעליים, נחבא אותם, וקשר את הסוף שלהם. אבל עוד פעם, עובר שבוע, עושים מסדר, שכח מכל ההבטחה, עוד פעם מרים דיין, שחציב פלסטיק, עוד פעם. ועוד שבע, עוד פעם הוא מבקש. שכחתי, אמר, אולי אמר, המפקד, אני חלום חשוב, אולי הוא מעבול. תביני, בעוד של החיילים, אם עולים איזה בלוק, רואים לי מה הם עושים, מה פתאום מה אתה עושה? הוא מוריד לגרביים, מוריד לנעליים, עוד פעם. הוא אומר, הוא הלכה, אם שום סור, שום פלסטיק, הוא אמר, הוא ביקש לשים איזה... הוא אומר, מה אתה עושה? הוא אומר, לא, בוא תתקד, הייתי בשבת שזה דורס, תימד אותי. הוא אומר, תשמע, אתה שיקרת על הצבא, אם היית אותי, תכנס למחבוש לכל 14 יום. לא מעניין. שם אותו בכלא, עובר יומיים, אחר מטכ"ל מבקש מהמפקד יחידה, תביא את השם גם חיילים, הגיעו עם המסוקים, כולם יודעים מה קרה, הם היו 30-73, וקרה גדודו עשר לנורא, ואיך אותו המפקד, וכל היחידה של השם גם חיילים נשאר אותו איך שהוא שם בכלא, ואין את קשר למנהל הכיתה, תשאיר אותו מהר. אותו החיילים מגיע לאותו מפקד, ודיבור למפקד, אני עכשיו יעלה, ילך לשמור שבת, ונכתי גם אין לי כבר מיני בשעה בחנה, היחידה לא נשאר כלום. למה סיפרתי לכם את זה? לפעמים האדם מקיים איזה מצווה, אפילו נכת מצווה קטנה יכולה להגיע לנה במזעה. לכן, איך אומרים אותם, עולם הזה, חטוב ואכול, בגמרא מובא בחולין, אי אלמה, עולם הזה, דמי לבהילולה. עולם הזה דומה לעולם חתונה, איך להבדיל יוסף אדמה לחתונה, יש כאלה יושבים בשולחן, בחיל, אולי לא יושבים במקום, אם הוא כופף את ה... שולחן, את הכיסא על השולחן, נראות שהמקום תפוס. אדם מגיע לעולם חתונות, איך אומרים לו, תמיד חתום ואכול. אבל מה, אני חייב להזכיר לכם, זו תופעה מאוד חמורה. בכמה חתונות שהייתי, בזמנו, זה עשו דאורייתא, יש כאילו, אין לו מקום, הוא בא מאוחר, אחד הלך לבקור, מה הוא זה מזיז את הצלחת שלו, מביא צלחת נקייה מהמדבר ומתיישב במקומו. הוא נראה אותו אחד של פנמנטר, מה אתה רוצה להתאר? זה איסור, איסור רק השם, לא תלוי שם, גם איסור שני גזר זמן, כאילו יושב. ותדעו מה קורה אם אדם מכן, נראה מכן, לא קורה לו כלום, אחר כך שהוא יבוא עם אותו רע? יש פסוק בתהילים שמביא לראשית חוכמה, ולרשע אמר אלוקים, מה נכן לספר חוקיי, והתיסה בהתאר לפיך. אם אדם לא מתנהג בדרך ארץ, התורה סולדת מהם. אחר כך הוא יבוא עם אותו רע, איך הוא אומר רק את ראש חג'ר, ראש חלבס, הוא לא יקלוט את התורה, התורה לא, התורה רוצה שאדם יהיה כלי בכיבול. אם אין לו מידות טובה, התורה לא שואל. אני הקטן מתעסק למעלה מ-30 שנה, הם חוזרים לתשובה. מניסיון שיש לי, אדם אלו שהם מושחתים במידות, הם בחוב, התורה לא סולל את זה. הרב שטיינמן אומר, גם אם הוא ילמד תורה, ילמד עושה גמרא, ואין לו מידות טובות, מחזק את הסתרה אחת. זה נהיה לו סמב, וסמתם, סמתם, דרשה גמרא בגיל ראשי. מי שלומד את התורה לשם שמיים, התורה מחזק את העבל, אם הוא לומד ואין לו מידות טובות, הוא מושחת במידות. ותמיד אני מזכיר לכם את זה, אני לא מלאך, אבל איך הוא מתחזק? מיוחד הרב מביא, הרב אמר לי, הביא את רבי חיים מברוז'ין, רבי חיים מברוז'ין כותב, כמה שגם יתרום ויעזור לאנשים, לא יעריכו את זה מהשמיים, אלא כי יסתכלו איך הוא ינהג בבית ובני ביתו. יש באחד העלונים הביאו איזה איש חסד מפורסם, רק הוא אשתו עוברת בחור, הוא נעד אשתו של פלוני, ששייך, ששייך. אלף של אמי אומרת, וואי וואי. יום אחד היא אומרת, אני בשמרת הריון, נעשה טובה, אני קורסת, נכון אתה עוזר עם הארגון חסד שלך, אני קורסת. קבעה איתה, כל יום ב-12, עד 12:30, עוזר את כל הפעילות, הוא מתפנה לעבור אליה, אז אומר. עובר שלושה, אני מתקשרת להם, איזו אישה לא טלפון, אני בשמרת הריון, אני קורסת. אז הוא מתקשר אליה, אני מצטער. הוא אומר, אני אישו, הוא נזרים לו, הוא טועק, הוא אומר, מה, אני עושה את היצרה. תראי לכם, בגמרא מובא בכתובות, כולם מכירים את הסיפור הזה, אני רוצה לעזור עליו, על הרחומי. היה לו הסכם, אין להם את הנשים, זה קרה, זה היה בזמנו. היה להם הסכם, הבעל הולך ללמוד חצי שנה בישיבה. חצי שנה, זה... אתה רוצה להסתיים בחצי שנה, ערב כיפור. אשתו אומרת, הנה עכשיו בליצה נגיע, ערב כיפור, עוד אותי לראות, הוא היה שקוע, הרחום בסוגיה בגמרא, ושכח מההסכם. קורא בית המדבר שנפלו וקברו אותו באדמה. ואז ידידה אומר, אם היו שואלים את אשתו, אם היית לדעת, ברור שלא הייתה, אבל אנחנו אומרים, כוונות השם לרבנו ארי, תדעו לכם, ואני שמע, אדם שפוגע בחברו, הוא משחק באש, אין שורפת, תרצה לו, תרצים את האצבע עכשיו על הנהל, היא שורפת, ככה זה בן אדם אחרון. אם אדם אומר, לא היה לי כוונה, אין כוונה, כוונות השם לארי זל, אתה פקעת את זה, נגרמת לו צער, וויץ זה דמעה, וואי, וואי, תדעו לכם, מהות אינן חוסות וכאן, ארצה לזה, נגמר, איי, 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 המצב יסיפה, יסיפה, תקלות טוב, שביעה, מתחיל למעלה מ-30 שנה, יסיפה בירושלים, למעלה מ-30-40 שנה. איזה ידי אחד עבר בשוק של הערבים, אז אותו הערבי היה מתפאר, מוכר מתחיל, רק הוא מגיע, חתך את הרתיח לידה, שם את זה על ראשו, וכולם צוחקים. עובר למחרת, אותו יהודי, פה צריך לעבור עוד פעם, כמו נגזר אותה, הוא אומר לו, אבי, השכן, אמרו, הכלב מת, מרח, רח, מת, בוא בוא, אמר, מה בוא, הוא נפגע, הוא אומר לו, לא רח, מה כבר לך, מה כבר אחד, אין אף אחד, אני לא פה. אז הוא אומר לו, מה, מה, סליחה, אתה אומר לו, תקשיב, אחרי שהוא סתם על את החצי הבתי על הראש, הרמתי את הידיים השמיים, אמרתי, בנו של עולם, אני עכשיו קמתי עם זה, אני רוצה, ישר מידה זה בנה. ואין לזה שום מסור, מסור דין, מסור מסור. אבל למה אני מזכיר לכם את הסיפור הזה, יש תוכנה חמורה ביותר אצל העיראקים. מישהו מגיד אותו, אומר לי, מה חייסמן? אסור יהודי להגיד לו, מה עם עכשיו? מה אתה מוציא כבר? הרב מוצא ותמיד זכיר את מנהג חסידי בית אל, כל אל שישי, לעשות את הענוס, הכל הנדלים הכלולות. למה? לפעול להיות מישהו כאילו אותנו. הוא אדם לפעמים מחזר, הוא אין אדם נתפס על צער, הוא אדם מפקיד בצער, כולי את כל מיני מילים, גם תולות. אז שלא יהיה לאדם כיפוק, אז עושים את הקיצור של הנושא של האדם. בגמרא מי שלמד מסכת גיטין, שם הגמרא מביאה, מעשה אחד הדיינים שישב בית דין בא אל הבעלונה, ורצה שיפסוק את המזונות, פתח את הסבא, לא מגיע לה. זו מעשה, היא רצון שהכיסא שלו חי תפך, כאילו, תלמידים שלוקחו את הקורסה, הפכו את הקורסה שהכללה תחול על הקורסה. בסדר, פרד אגמר, אולי יצא נקי מאיזה מניח עולה. שאלו את הרב כניס, כי אותו דיין פסק משיק הזה, זה בצלי, לא מניח עולה, אז זה אומר, איזה דעה בגמרא שצריך להחמיר. טוב, הוא לא החמיר כמו הדעה הזאת, לכן, הרב מבין,
אם זה תפילה, אם זה לימוד עבירה, כנגד הפסדה. לפעמים האדם הולך לעשות מצווה, ומתברר שבדרך למצווה הוא עשה עבירה, אז מה יצא מזה? נגדר לכם דוגמה, אדם הולך למשל, מחליט שהוא הולך לקברי צדיקים, דבר גדול מאוד, הוא הולך לקברי צדיקים, פללו עליו, וגם הוא התעורר לתשובה, דבר מצוין, אבל כשיש לו עיניים בראשו ולא מספיק עיניים שיש לנו אלא צריך עיני השכל, צריך לחשוב האם בדרך לשם, מה אני אעשה? יש פקקים בדרך, אין פקקים, אני אבטל תורה, כמה תורה אני אבטל, ו האם שמה, שאני אגיע לשם, יש שם תערובת, אנשים, נשים, כי אחרי זה יצא שכרו בהפסדו. ואם הוא לא ילמד שם תורה, אלא יתבטל, אז מה עשינו? לא עשינו מאומה. לכן אמר הנביא, לא תיקח את זה מפה, זה מפריע לאנשים לעבור, זה מכשול, מה שאני מדבר עכשיו. הנה. ועל זה הנביא צועק, סולו, סולו המסילה. ומהר"ם אלשיך שואל למה אמר כפול. אמר מהר"ם אלשיך, יש שתי סיבות למה אדם מעוררים אותו והוא לא מתעורר, או שהוא מתייאש חלילה. לפעמים הוא אומר, יש לו שתי טענות הוא יכול לטעון, ושתיהן טעות. טענה אחת הוא טוען שיש לו כל כך הרבה אבונות והוא לא יודע עם מה להתחיל. התפילה בבוקר לא כמו שצריך, ולא בצהריים ולא בערב. לימוד התורה גם כן לא כמו שהוא מצפה, או כמו שאחרים מצליחים, הוא לא מצליח. וכן זה הדרך. וכל אחד כמובן חושב שהצרות שלו הן הכי גדולות. או שיש לו בבית הפרעות, מצד בני הבית, מצד שכנים, או בעבודה. זאת אומרת, מה אתה רוצה ממני? אני לא יכול להסתדר. זה אחד. שתיים, הוא יכול להגיד, אני אדם קטן, אני לא אדם גדול. אנשים גדולים, יש כמו שאומרים, איך הוא אומר, הדתיים, שהם רגילים, או בנים של רבנים, הם יכולים לעבוד את השם, יש להם את כל הנתונים, או אלה שלומדים בישיבות, אבל אני אדם פשוט. ילדים, רק אני רוצה להודיע לכם, שבבית הכנסת אסור לטייל. אני לא יודע אם לימדו אתכם או אמרו לכם, אבל אסור לטייל בבית הכנסת. זה בית השם. דוד מלך ישראל, שהיה ענב גדול, אמר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש, הרפת אדם ובזוי עם. עליו אמרו מה שכתוב במשנה באבות, איזה הוא חכם הלמד מכל אדם. אדם, ראשי תיבות, אברהם, דוד, משה. אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש. משה רבנו אמר, ונחנו מה? אפילו תולעת לא. אז אדם, דוד המלך, שהיה ענב מאוד, היה הגמרא אומרת, נכנס בבית הכנסת בקומה זקופה. אחיתופל, שהיה, העבירו עליו ביקורת בגמרא, אבל היה חכם גדול. לימד אותו, אשר זחדיו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש. שני הלכות לימד אותו. אל תלמד לבד אף פעם אליי עם עוד מישהו, אשר יחדיו נמתיק סוד. דבר שני, שאתה נכנס לבית הכנסת, תיכנס באימה, ביראה, ברטט ופזיעה. אז אל תלמדו מאותם עמי הארץ, סליחה שאני אומר לכם, שנכנסים בית הכנסת ככה, נכנסים, יוצאים, מטיילים, הולכים, באים. זה חמור מאוד. להיכנס באימה, ביראה, ברטט ופזיעה. בזכות זה תהיו גדולים בתורה, ביראת השם טהורה. תאריכו ימים טובים, בטוב ובנעים.
גם לבורנו הרב.
אמן. אז אם כן, נחזור לענייננו. הוא אומר, אני אדם קטן. על זה אומר מהר"ם אלשיך, בא הנביא ישעיה ואומר, סולו, סולו המסילה. כנגד מה שאמרת, שיש הרבה עוונות, גם כשיש נאמר דרך, ואי אפשר לעבור, אתה מחפש כל מיני, הנה עכשיו אנחנו בדרך בנו. תדעו רבותיי, היה פקק. זה דבר לא טבעי שהגעתי לכאן. היה פקק מירושלים עד לכאן. וזאת אומרת, אם היינו מחכים, אני לא יודע אם עוד שעתיים הייתי מגיע. והקדוש ברוך הוא המציא לחבר שלנו, יקר מאוד, דעת ותבונה, ואני לא יודע איך הוא עבר. אני כל הזמן הייתי אומר פסוקים. אבל הוא עבר, ועברנו. עקפנו עשרות קילומטרים של פקקים. כולם עומדים, ואנחנו נוסעים. זה מה שאומר מהרם השייך, בדיוק. שאם יש דרך, נגיד, חסומה, ואתה מוכרח להגיע, אתה מחפש. אתה בין האבנים, בין הסלעים, מוצא דרך, עם מקל, עם מה שיהיה, ואתה עובר. אז זה סולו אחד. וכנגד זה שאדם אומר שהוא מלא אבנות, אומר לו, או שהוא לא מתאים, הוא אומר, אני לא. אומר לו, לא, סולו, סולו, אתה, גם אתה יכול לעשות הרבה. ולמדנו כבר בשבועות שעברו, איך אמר רבנו ארי, תתקן החלבנה, מה שלא תתקן הלבונה. באחד עשר סמנים של הקטורת, יש שם את הלבונה, היא הכי יקרה, הכי זכה, הכי טהורה. ואילו, הפסוק אומר, לבונה זכה. ואילו, חלבנה, הגמרא אומרת, ריחה רע. אמרה התורה, תביא גם את החלבנה. תשים בתוך הקטורת, והכל יהיה כמה שצריך. אז על זה אמר, סולו סולו המסילה. סכלו מאבן, זה שיש רק איזה מכשול קטן. וכנגד השני אמר, סכלו מאבן, פנו דרך, תפנה דרך, תחפש. אז זאת אומרת, העיקר אם האדם רוצה, ויש לנו כלל, רבותינו לימדו אותנו, אין דבר העומד בפני הרצון. הרבה פעמים בן אדם אומר לך, אני לא יכול. זה לא נכון. אל תאמין לו. יכול גם יכול. הוא לא רוצה. כי אין דבר העומד בפני הרצון. להחליט ולעשות. אז זה דבר אחד שלמדנו, איך אדם צריך להיזהר, שלא לגרום לאחרים רשלנות או הפרעה בעבודת השם. ספר חסידים, כתב אותו רבי יהודה יחסיד, לפני 900 שנה לפחות, כותב שאדם צריך להיזהר שלהתפלל כל ימי חייו, שיציל אותו הקדוש ברוך הוא מתקלות. כי אם אדם לפעמים עושה לפעמים טעות, ואפילו שלא ביודעים, והטעות הזו יכולה לגרום נזקים לאורך זמן, לאורך ההיסטוריה כאן. אחד הדברים הוא מביא ראיה, דוד המלך, ידוע ששאול רדף אותו. זה היה מהשמיים, לא יודעים למה. פסוק אומר, ויהי שאול עוין את דוד. פשוט חיפש אותו להרוג אותו. חכמי הקבלה ניסו לבאר, הם ביארו את הנושא הזה, למה? הם ביארו שהסיבה ששניהם היו מלכים. שאול נולד בתור מלך. איך שהוא נולד, כבר נגזר שיהיה מלך. ודוד, ידוע. כתוב שהשם בחר בו. אנחנו לא אומרים בהפטרה, על כסאו לא יישב שר, ולא ינחלו אחר, עוד אחרים את כבודו. דוד המלך, שנשבעתי לדוד, אז הוא היה מלך. עכשיו שניהם יונקים מאותו שורש. כיוון ששניהם יונקים מאותו שורש, יש ביניהם כמין תחרות סמויה. והם לא יודעים אפילו למה. וזה כמו דומה שהגמרא אומרת, כשנחרב בית ראשון, אז עוד לפני החורבן, גלו מישראל לאלכסנדריה של מצרים. וירמיה הנביא היה איתם. היו שמה, הגמרא אומרת, לפחות 1.5 מיליון יהודים, כפניים מיוצאי מצרים. ועד כדי כך שהיה להם חזן אחד. ואיך היו שומעים אותו? הגמרא מתארת שהיו מניפים בסודרים. היה להם דגלים, ומרימים דגל שאומר מגן אברהם, כולם עונים אמן. אחר כך דגל מחיי המתים, עונים אמן. אחר כך קדוש, קדוש, קדוש. הכל, וכן הלאה. וכן בקדיש. אמן. אמן יש מרבה. היו עונים, משם למדנו, שגם אם אתה לא שומע את החזן, אבל אתה יודע שהוא נמצא באותו קטע, אתה רשאי לענות אמן. נפקע מן הבהלכה, אבל יש לזה פרטים, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל בכללי. אז דוד המלך, איפה היינו אז? אז אומר ספר חסידים, שדוד המלך היה יושב, הלך במערה, ונכנס וראה את שאול, ששאול ישן. ולפי ההלכה, יכל להרוג את שאול. ככתוב, הבא להורגך, השכם להורגו. ושכתוב בפסוק, אם במחתרת ימצא הגנב והוא קו המת, אין לו דמים. זה לא כמו שהיום בתי המשפט המשובשים שלנו, המעוקמים, שופטים את בעל הבית ואת הגנב משחררים. כגנב שבא לגנוב, אומרת הגמרא, הוא בא על מנת לרצוח. יש סכנה שהוא ירצח. ולכן, אם הרגת אותו, שודין רודף, אתה פטור. פסוק מפורש. קיצור הדברים, דוד יכל להרוג את שאול, אבל דוד אמר, אם אני הורג את שאול, פלישתים כעת נמצאים במלחמה, נמצאים עלינו במלחמה, כמו עכשיו. יבוא הפלישתים, יודע מה שיהיה פה, יהיה פה טוב ובואו. אפילו שהוא, חלילה, חייב מיטה, ויתר דוד והציל את כל עם ישראל. בגלל זה קיבל אחר כך את המלוכה. סומך ספר חסידים, תסתכל רגע. אדם קרוב אצל עצמו. מבחינה הגיונית, הוא מחפש איך להציל את עצמו. אבל ברגע שדוד ראה, הוא ראה את כל התמונה, הוא ראה מה תהיה התוצאה. אומר, לכן אדם צריך לחשוב מראש מה תהיה התוצאה של המעשה שהוא יעשה. ולכן צריך להיזהר לא לגרום, למשל דוגמה יש בהלכה, אדם שיש לו חנויות להשכרה. זה מצוי היום, קניונים וכדומה. ובעוונות הרבים היום לפי החוק, אוי ואבוי החוקים כאלה, כמה צריך להתפלל על זה? כמה צריך להתפלל, בפרט היום הזה, על כל החוקים שהם נגד התורה, שהשם מבטל אותם. אז קניון צריך לפתוח אותו, גם בשבת. עכשיו, זה בעל הקניון או בעל החנויות, אסור לו להזכיר חנות שהוא יודע שיהודי יעבוד שם בשבת. כי הוא גורם מכשול לאחרים. הוא גורם מכשול שאחרים יבואו ויקנו וימכרו בשבת. עושים עסקים, נוסעים. אחרי זה הדרך. אין איזה סוף. יש בזמנו היה לפני 60 שנה בירושלים, כבר הייתי ילד, דנו מה ההלכה לגבי קיוסק. אדם יש לו קיוסק, היה אז מצוי הרבה קיוסקים. קיוסק, הוא מוכר שתייה, בגלי, ופלים, אנשים זקנים באמצע העבודה, יוצאים ועיילים, קונים משהו. אז הייתה שאלה, אם מותר לו למכור, כי הבן אדם אוכל בלי ברכה. וזה כאילו אוכל שלך. אז מצאו כמה היתרים. אחד היתרים שהיום לא יכול קיוס או בעל חנות למנוע מחירה ממישהו, כי אחרת יכנסו אותו. עכשיו, למשל, בעל מקולת לא רוצה למכור לך, יכול לתבוע אותו, לשלם לך פיצויים. וגם מי שרצו לומר שאתה, מה אכפת לך מה אתה עושה? מה הוא עושה? הוא משלם לך, נהיה שלו. ברגע שזה נהיה שלו, אז הוא עושה את העבירה. אבל איך שלא יהיה, יש כאן גרמה. אם אנחנו נחקור, נמצא שיש לזה בעיה מסוימת. ולכן לדוגמה, אדם שעושה שמחה ומזמין כל מיני אנשים, לפעמים הוא מוכרח להזמין אותם, הם לא אוכלים, והם יבואו לאכול, והם לא מברכים. היה פעם סיפור עם יהודי אחד מכאן, כבר לא מגיע, הוא ברוך השם, סודר, והיה רווק. ברוך אתה. היהודי הזה, הוא בא להתחתן. אז היה לו גם עוד איזה רב אשכנזי שלימד אותו, היה מדריך אותו. אז הוא שאל אותי, מה אני עושה? בחתונה יבואו מוזמנים, יותר מרוב המוזמנים, לא מברכים, לא נוטלים ידיים, ויוכלו, ויקחו להם, ויוכלו כל מה שיש סלטים. אנשים, לפעמים אתה לא מאמין, אתה מסתכל. אדם הכי מכובד, שביום רגיל הוא שומר, לא אוכל בכל מקום, לא אוכל כל דבר. פתאום רואים אוכל, שוכח את עצמו. צריך לאכול ולזלול. ואתה לא מאמין. מה קרה? זה אוכל חינם, או בגלל שהוא נותן צ'ק, אני לא יודע. אז כתבתי לו, כתב לי את האנס, כתבתי לו, אל תשים לחם על השולחן. יהיה שם סלטים, תשאיר, או שלא יהיו סלטים. אחרי החופה, המלצרים מיד יחלקו את כל מה שצריך. תודיע ברמקול, מישהו יודע ברמקול, תמנה מישהו שליטול ידיים, ומישהו, תמנה מישהו שהוא יברך המוציא, והם יענו אמן, כמו שנוצאים בשבת. זה מה עשה, הלך, דיבר עם החכם שלו. כתב לי, אבל הרב, אמרו לי שזה אסור, אני מצער את האנשים, תראה איזה טיפש. אתה יודע מה עשיתי לו? מסכן את השפחתי שעשיתי. אמרתי, אתה יודע איזה עבירה הזאת? שאדם אוכל בלי ברכה, אמרה אומרת, גוזל אבי ואמו. עליו נאמר, גוזל אבי ואמו, ואמר, אין פשע. חבר הוא לאיש משחית. חבר הוא לירובעם בנבט, שחטא והטיא את ישראל. אתה יודע איזה עבירה זאת, לאכול לחם בלי נטילת ידיים? ואתה ביום החתונה, שאתה צריך להיות טהור, צח ונקי כשלג. הרי אנשים עומדים בתור היום לבקש ברכה מהאדם. נהיה איזה בבא גדול. אז אותה העבירה הראשונה שאתה עושה מיד, זה העבירה. ואתה דואג שאתה מצער אנשים שהם לא מברכים? יש לך רב אחר? תשאל אותו, תעזוב אותי בשקט. רק כך, פחד, עזר אליי, אמר, לא, רב, אני... היה עוד זמן לחתונה. טוב, בסדר, אני לא מתערב. תחליט אתה מי הרב שלך. סוף דבר, כתב לי שלוש, שהכל היה בסדר. הוא אמר להם, לא שמו להם על השולחן. ואחרי החופה מיד, הודיעו ברמקול ליטול ידיים, כולם הלכו ליטול ידיים, מי שלא נטה להתבייש. בכל אופן, ועמד אחד מן האחד, ברך המוציא הרי מן הארץ, כולם ענו אמן, ואכלו. ואחר כך, שסיימו את הארוחה העיקרית, ברך ברכת המזון בכל רם, עם שבע ברכות כמו שצריך. אז אמר לי, הכל היה יפה והוא היה מבסוט, כולם היו מבסוטים. אז הנה, כשרוצים, יודעים איך למנוע מכשול. כל זה אני אומר כדי לעורר ולחשוב איך למנוע מכשול מאנשים אחרים. וצריך זהירות. סיפר לי רבי יהודה צדקה עליו השלום. שהיה לו חתונה של הבן, והוא היה בצער. למה? היה לו קרוב משפחה, קרוב. לא שומר מצוות. והוא דאג, יבוא הקרוב הזה, ויעמוד תחת החופה. עכשיו, כתוב בספרים, מביא את זה גם השלם, שאם תחת החופה עומד אחד, שהוא לא שומר אבון הנידה, שמשמור, השכינה מסתלקת. אז הוא היה בצער, מה אני עושה? אז מין אותו, הוא יבוא, הוא יעמוד שם. שכינה תסתלק, אז החתן והכלה מסכנים מהשני. לא אזמין אותו, יהיה מריבה. מלחמה. זה הכרזת מלחמה. קיצור, סוף, פלל השם, אחרי צער ומבוכה של כמה שבועות, שלח את ההזמנה. הבן אדם טעה ובא שבוע אחרי. אז אתה רואה בדרך שאדם רוצה ללכת, בא, מוליכים אותו. גם אצלי, בחתונה שלי, גם היה דבר כזה. היה איזה אחד גם ככה וככה, לא ארחיב את הדיבור. והייתי מוכן לתת לו הזמנה, נתתי לו הזמנה, אבל בהזמנה לא היה כתוב תאריך לועזי. ומתכוון, כתבתי תאריך עברי. אנחנו יהודים. והוא טעה בשבוע. אז מהשמיים, כשאדם רוצה ללכת בדרך ישרה, שומרים אותו. כן, האדם ישתדל תמיד להיזהר כמה שאפשר שלא לגרום חס ושלום חטא לאחרים ועוון למישהו אחר. הר חידה כותב, למה אמר סולו סולו המסילה? אמר כי כשאדם בא להוכיח אחרים, אומרים לו, איך הגמרא אומרת, התקוששו וקושו. קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. ואז זו באמת בעיה. ראיתי, הפוסקים כתבו, צריך להיזהר בזה, שתמיד האדם שמדבר בציבור, לא יאמר לאנשים, תחזרו בתשובה. לא. אלא יאמר, בואו נחזור בתשובה. וזה הטעם, כך כתבו הפוסקים, שהווידוי נאמר בלשון רבים, גם כשאתה לבדך. זאת אומרת, לא יצויה, בוא נגיד ככה, אדם לפני השינה הרי אומר וידוי. אומר וידוי. אז לכאורה, צריך להגיד, אשמתי, בגדתי, גזלתי. לא. פוסקים כותבים, יאמר אותו בלשון רבים. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי בלשון רע, העבינו והרשענו. לשון רבים. שנאמר, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. למה לשון רבים? כדי שאדם יתרגל וידע. כשהוא בא להתפלל בעד אחרים. למשל הוא אומר סליחות. הזן זה לא בשביל להשמיע את הקול שלו, כבר כתב הרשב"א. שהחזן צריך להיזהר, לכוון, להשמיע קולו לפני השם יתברך, ולא לפני הציבור. זה אחד התנאים של חזן. שאלו אותו, השאלה חמורה מאוד. היה מנהגם בדורות הקודמים, שהיו מזמינים לאיזה בית הכנסת או עיר, רב, שיפסוק להם הלכות, וילמד אותם תורה, וגם חזן שיתפלל את כל התפילות. זה גלובלי, אין חזן של ימים נוראים וזה, אלא אחד מתפלל שלוש תפילות ביום, גם בחול. אני זוכר שהייתי ילד, ככה היה לנו בית הכנסת. היה חזן שהוא קבוע מתפלל גם בכל ימים הנוראים, החגים והמועדים, וגם ביום חול, שחרית, מנחה וערבית. עכשיו, החזן הזה, היו קונים לו אפילו דירה ליד בית הכנסת, כדי שיהיה מצוי, והוא פותח וסוגר את בית הכנסת. הוא אחראי על הכל, מקבל גם מזכורת. אז שאלו את הרשב"א, שאלו שאלה, זה לפני כמעט 800 שנים. אין לנו מספיק תקציב, ואין לנו לא חזן ולא רב. מה קודם? שמעו את התשובה שהוא ענה להם, תשובה קצרה ולעניין, בלי אריכות. כתב להם הרשב"א, אם החזן שאתם תביאו, הוא יתפלל ומסלסל בקולו ומתכוון, הוא אומר, זה דבר המסור ללב, אתה צריך לדעת מה בליבו. הוא מתכוון להשמיע קולו לפני השם יתברך, והוא מתחנן בעד הציבור, תקחו אותו. אבל אם יש לכם ספק, ואתם רואים גם, ואתם יודעים שהוא לפעמים משמיע את קולו כדי שאנשים יהנו מהקול שלו, מושלה, אתה איתי, מושלה? מושיקו, הוא לא עונה לי. אז אם הוא מתכוון להתפלל לשם יתברך, אז תיקחו אותו, אבל אם הוא מתכוון להשמיע קולו לציבור, תיקחו רב, והזן יעמוד מישהו מכם, תסתדרו ביניכם עד שירחיב השם את גבולכם. זה פסק הלכה שכל הפוסקים ברכו אותו והעתיקו אותו, גם חכמי אשכנז. כך כתב הרשב"א. אז אם כן... תראה, מדובר באז שהיה להם אנשים שלא יודעים להתפלל ולא היה להם סידורים. לפני, אני מדבר איתך לפני 800 שנה, לא היה דפוס. אז לא היה סידור. מי שלמד, ידע תפילה בעל פה. לא כולם רבי חיים פלאצ'י. בחיים פלאצ'י מה כתב? צוואה בתקנה עשה באזמיר. שאוי ואבוי למי שמוציא את הילד שלו מבית הספר, לא היה אז תלמוד תורה ובית ספר. בית הספר זה לומדים ספר תורה, לא ספר של גיאומטריה וביאליק, צחמוצ'ו. ספר של תורה, בית הספר. אני למדתי, היה לי מחברת בית הספר, כתב תלמוד תורה, תורת אהרון. כן. בקיצור, אז עשה תקנה שאוי ואבוי, חרם, מי שיוציא את בנו, קודם שהבן יודע את כל התפילות בעל פה, כולל פרק איזו מקומן. אתה יודע להגיד איזו מקומן בעל פה? לא. אני חצי חצי, אל תדע.
אני לא.
כן. קיצור, לפעמים יש שתיים שמתבלבלים. אז את כל התפילות, אחר כך כל ההגדה של פסח, כל סדר הסליחות, כל התפילות של כל הימים הנוראים, תאר לך את הכל בתוך הראש, מחשב יש לך בראש, משתיל לך ג'וק במוח, ואתה יודע את הכל בעל פה. ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, ראש הענות, כולו. בקיצור, אוצר בלום. למה? שאם ייתקע באיזשהו מקום, יכול להתפלל. אז לא כולם כאלה היו. ולא היה סידורים, אז היה צריך חזן. תרדת, כל תקופה, מה היה הרקע באותה תקופה. אומר רבנו החידה, תקוששו בקושו קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים, לכן שאומר וידוי, לכן שאנחנו פנים סליחות, הכל בלשון רבים. עננו אבינו עננו, לא אומר ענני אבי ענני. וגם אם הוא מתפלל שיחות לבד, יגיד עננו אבינו עננו. אנחנו מבקשים על כל ישראל, כבר למדנו את זה פה, נכון? שצריך לומר בשם ייחוד, בשם כל ישראל. אז אם כן, אומר הרב חידאי, כששו בקושו, אני קודם מתקן את עצמי, אחר כך אני הולך ולתקן אחרים, ואנחנו מתקנים יחד. ואז לכן אמר בסליחות, בהתחלה, נחפשה דרכנו ונחקורה. מה הפירוש? נחקורה זה פשט, זה נחקור את המעשים. אבל הוא אומר, יש גמרא שאומרת שאדם לא יכול להוכיח אחרים. למה האדם אומר לחברו, טוב, כיסם בין שיניך, אומר לו, יש לך כיסם בשן, אומר לו, אתה טול קורה מבין עיניך. טול קורה, אומר, אם אני אגיד לך, בסדר אחינו, ביחד, ונח קורה, לא יגיד לך, טול קורה מבין עיניך. ומביא דברי רבי אברהם אזולאי עליו השלום, שמכשול זה אפילו אבן קטנה. לפעמים אתה רואה שתאונה יכולה לקרוא לו יבוא ולא יהיה, בגלל אבן. אבן קטנה נפלה על הכביש, או מספר קטן. זה גרם את כל התקנה. לכן אמר, הרימו מכשול מדרך עמי. כל דבר שיש בו איזה מכשול, לסלק אותו. כאן אדם ילמד כמה צריך להיזהר שלא לגרום לאחרים מכשולים. כך כותב גם המאשה. אחר כך יש לנו עוד דבר. לפני העיוור זה קשור עם ההלכה. לפני העיוור לא תיתן מכשול. אומרת הגמרא, לפני העיוור בדבר. זה לא עיוור מדובר דווקא באחד שלא רואה. אדם רואה. רואה 6-6, שומע 12-12, אבל הוא לא למד, או שהוא לא יודע, הגיע לאיזה עיר, הוא לא יודע, רואה אנשים, חושב שזה איש צדיק, זה לא צדיק, זה רמאי. זה אומר, אותו דבר, אם הוא שואל אותך, תגיד, מה דעתך הוא רוצה להתחתן עם ביתו של פלוני? ואתה יודע שהיא לא בת קשרה. צרכנית, לא יודע, לא רוצה לדבר. יש בה איזה פגם, אל תגיד לו שהיא טובה. ואז הוא ייקח אותה ואחר כך יעשו לו החיים. תגיד לו, אני לא יודע, צריך לחקור. תגיד לו כל מיני מילים אחרות, אבל אל תהיה אתה אחראי בדבר שאתה לא יודע מה לעשות איתו. אומר אותו הדבר, אם בא אליך האדם ואומר לך שהפרנסה שלו קשה ויש לו שדה ויש לו גם חמור, מכונית ובית, אל תגיד לו למכור את הבית אלא תגיד לו תמכור את המכונית. כן, למכור את הבית, איפה יגור? או אם אז זונם היה שדה, אם קורא אותו שדה, כתב הרמב״ם, כללו של דבר, אם קורא הדבר הלא קיים, ביקנה הקיים. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, אם יש לך כסף מזומן, תקנה סחורה. כי אתה לא יודע, סחורה היום היא בסדר, מחר יכול להיות שהיא תתייקר. וכן, יש לך סחורה, תקנה דברים יותר יקרים, תחליף אותם. אחר כך אומר הרמב״ם, יש לך סחורה ואתה יכול, יש לך הצעה של נדלן, תקנה נדלן, מכסה דלה ניידה. כללו של דבר, אם קורא לא קיים, יקנה הקיים. הנה דירות, כל הזמן אומרים, ירידה בדירות, שקר וחזב, כולם שקרנים. נער הייתי וכמעט זקנתי ולא ראיתי שירדו הדירות. אתה יודע מה היה לפני, אני אגיד לך, תפשין דמד. מה שנקרא בז'רגון של הגויים שנת ה-70. הייתה שווה דירה ממוצעת בירושלים, הייתה עולה, אני אגיד לך בדיוק, 20,000 לירות. שזה אומר בדולרים, אם אתה רוצה לתרגם את זה בדולרים, זה בערך 12,000-13,000 דולר. אז תאר לך מה היה אדם יכול לעשות בלקנות דירה. אני שהתחתנתי, קניתי את הדירה, באמת, אז זה כבר קפץ אחרי שנתיים. שנתיים לפני כן, שבנו, זה היה עולה כך, אבל לא היה לי זכאות לקחת דירה. אבל כשהתחתנתי, הדירה כבר שהייתה, שהקונה קנה אותה ב-20,000 לירות, אני שילמתי לו 34,500. עוד 14,500. ואחר כך, עד שמכרתי אותה, זה כבר היה פי כמה וכמה. אז תאר לך, איפה, אז לכן הרמב״ם, אין כמו התורה הקדושה שלנו, מלמד את האדם חוכמה, דעת ומוסר, כמה אדם צריך להיזהר, כמה אדם צריך לשמור, כמה אדם זה. מאוד, קדושים, זוהר פרשת קדושים אומר, תדע, תכין את עצמך, תיזהר ממכשול בעולם הבא. לפני עבר אותה מכשול לעולם הבא. תחשוב גם על החיים שם. לכן, אדם צריך להיזהר. לכן, בגמרא מובא, לכם כמה דברים שכתוב על לפני עבר לא תיתן מכשול. בגמרא מובא שסור להלוות שלא בעדים. היום בימינו אפשר להלוות עם שטר או עם הוכחות כתובות. אז מלווה שלא בעדים, הגמרא אומרת, עובר על לב לפני עיוור לא תיתן מכשול. למה? כי אני צריך עדים או שטר. או עדים או שטר. האמת היו בזמן הגמרא גם עדים גם שטר. אז השטר היו כותבים עליו העדים, אנחנו העדים חתומים מטה. מעידים בזה, איך ראובן הלווה לשמעון, סך 100,000 דולר. ועתיד להחזיר וזה, וחותמים את התאריך, וחותמים שניהם. זה נקרא שטר, בעידים. אז הגמרא אומרת, אם הלווה לו שלא בעידים, נקרא, חס ושלום, לפני עבר את המכשול. מה? שאחר כך הוא ישכח, הוא יתאה, ויגיד לו, לא נביתי, או שהחזרתי לך. נכון, נביתי והחזרתי. והגמרא מביאה מעשה. רב אשה, בדור האחרון של האמוראים, הוא כתב את הש"ס, את התלמוד בבלי. כל המסכתות הוא כתב אותן. זו רב אשה, עליו השלום, היה גדול הדור בדורו. באו ואמרו לו, תדע רבנה, נזהר, אין כמוהו, הוא היחיד בדוח. נזהר בכל מה שכתוב בגמרא. כל מה שכתבת וכל מה שפסקת, הוא הולך כפי דבריך. אז הוא שמע. אז הגמרא תראה מלמדת אותנו, אף פעם אל תאמין, עד שלא תנסה. אפילו החכם גדול, רבנה! לא קראו לו בשם, רבנה, רבן. קיצור, אז יום אחד היה ערב שבת, אומרת הגמרא, אחרי חצות היום. רב אשה שלח לרבנה שליח, מהר תביא לי בהלוואה 10 זוזים אני צריך. זה תגיד, בוא נגיד, 1,000 דולר. יש לי חתיכת שדה קטנה בהזדמנות שאני צריך לקנות אותה. ואני צריך מזומן, שלח לי מהר. שלח לו רבנה חזרה, שלח לי שטר עם עדים, ואני שולח לך את הכסף. שלח לו רב אשה חזרה, זה היה תרגיל, אבל שם עשה תרגיל. מה, גם אני? אתה לא מאמין לי? אמר לו, אתה כל שכן שאני צריך לא להאמין. למה? כי אתה תרוד בלימוד תורה כל היום. אתה מחבר של השס, וכל הציבור תלוי בך. יש לך 1001 נושאים ביום. ואתה תשכח, כל שכן מור לתריד בגרסה, כך כתוב בגמרא. אז הגמרא לימדה אותנו כמה צריך להיזהר. ואחר כך צועק ולא נענה. אני אספר לכם מעשה שהיה פה בבית הכנסת. לפני איזה 30 שנה, קצת יותר אולי, לפחות 30. היה פה איזה יהודי אחד, לא משנה. מה איתו אני כבר לא יודע לבוא. איזה זקן, איך אמר ראשי, עבדקן. מה זה עבדקן? ראשי כותב, קרס וזקן, חצי רבנן. זאת אומרת, אתה תצמיח בטן גדולה, וזקן ארוך, אתה כבר נחשב, כמו הוא שחיסלו אותו היום באיראן. אחרי זה אני אגיד, כן, בואו לא נדבר עכשיו. להבדי, להבדי. קיצור, אז היה פה היהודי הזה. יום אחד הוא פוגש אותי, הוא אומר לי, תשמע, שמעתי שיש לך ספר של אבא שאתה רוצה להוציא אותו לאור. אני רוצה להלוות לך כסף שתדפיס את הספר ואחר כך שתמכור, תחזיר לי. אתה תראה, אבל אני לא יודע, יכול להיות זה יכול לקחת כמה חודשים טובים. אני לא ביקשתי ממך הלוואה, אבל אם אתה רוצה דווקא להלוות לי, ראיתי שהוא מחציר. אז בבקשה. אמר לי, לא, בסדר, מתי שאתה רוצה, אתה יכול להחציר לי עוד שנה, שנתיים. זה היה פה בבית הכנסת. טוב, אחרי שבוע, שבוע שאחרי זה, מגיע, מביא איתו כסף, בדולרים זה היה. אז היה אינפלציה. אז הוא מביא לי את הכסף, ומבקש אם אני יכול, אמרתי לו, ודאי. לקחתי פתק, נייר, כתבתי תאריך, ואת הסכום, ואת השם, וחתמתי ונתתי לו. ורשמתי אצלי בפנקס, יום פלוני, שעה פלוני. לא עבר חודש וחצי, מגיע לפה, אומר לי, אני רוצה את הכסף. אמרתי לו, בסדר. תביא לי את השטר, אני אמצא לך את הכסף. אמרתי, בסדר. אני בא בשבוע הבא, הכנתי את הכסף. אותו, לא השתמשתי בכסף שלו בכלל. הבאתי לו את זה. איפה השטר? אמר לי, עבד לי. אמרתי, בסדר. הוצאתי נייר, זאת בבקשה, תחתום.
שובר.
שאתה קיבלת את הכסף ממני ותחתום. אני בסדר. כתב וחתם, קחתי את זאת, תודה רבה, שמתי בכיס, שמרתי בתיק בבית. והנה, אחרי 3 חודשים הוא מגיע לפה, אומר לי, סליחה עליו, אני הבאתי לך כסף. אמרתי לו, אני החזרתי לך. אמרתי לו, הביא לי את השטר, עכשיו הוא מצא את השטר. הביא לי את השטר, אומר לי, טוב, בסדר. שבוע אחרי זה הלכתי הביתה, צילמתי את השטר, את הקבלה, והבאתי לו, וצילמתי גם את משהו, את זה שלי, וכתבתי לו. אחד מול השני. הבדל של חודש וחצי באמצע. טוב, הנה, אתה רואה? עכשיו, היו פה שני עדים, שניים.
אבל שהרב לא אמר, הייתי רוצה לראות אותו.
היו פה שני עדים. אמרו לי, הרב, וידענו שאתה כזה. זה מה זאת אומרת? זה הלכה. אחר כך הם סיפרו לי שהוא עשה את זה עם עוד כמה אנשים פה. שיטה. אתה מבין? וזה הגמרא אומרת. המלווה שלו בעדים, עובר לאו מהתורה. מלווה בלי עדים, בלי שטר, לאו מהתורה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. ואחר כך הוא יגזול אותו. אז הנה, אני מספר לכם סיפור חי. מהמעשה הזה, מה אתה מתעצבן? אתה יודע כמה גנבים יש בעולם? וואו, תשאל את מי שממנה את השופטים. כן, אז בקיצור, מכאן ראינו כמה צריך אדם להיזהר שלא לגרום תקלה. אז עכשיו אתה גורם לו תקלה. אותו הדבר, נאמר אתה נוסע בכליש, יש לך מסלול, ואתה נוסע קצת לאט, מפטפט, מנתיים נהיה רווח, מה אתה עושה? אתה גורם שאחרים יעקפו אותך. אז אתה גורם להם שגונבים את הכליש, תגיד הזמן שיגנבו, מה שיגנבו. מותר לבזבז זמן? הרי אתה תשהה בכביש עוד כמה דקות נוספות מיותרות. בזמן הזה אתה יכול ללכת לבית הכנסת. בזמן הזה אתה הולך לשיעור תורה. אתה לומד עוד דבר, והוא שעקף אותך לא ילמד. וגם אתה גורם לו שהוא גונב אותך. מה הוא נכנס פתאום? או שבכוח הוא נכנס? תיזהר, אל תעשה עבירות. זאת אומרת, גם אם גרמת למישהו לעשות עבירה, אתה שותף שלו. זה משמעות של הפסוק, לפני העיוור לא תיתן מכשול. יותר מזה, ואני אגיד לך מה שמעתי, תמיד הייתי טוען את זה, עד שפעם שמעתי את זה מפיו של אותו גאון וקדוש, הרב שלמה זלמן אוירבך עליו השלום, זכותו תגן עלינו.
אמן.
היה גאון אחרי. היה עוד כבר אז, התחילו קבצנים שהם רמאים, שבאים בבוקר. אתה מכיר את אלה שבאים בבוקר בתפילה? מסתובבים, לא, הם בכלל לא מתפללים, ולא מניחים תפילין, אוכלים בלי ברכה, ועושים כסף. ואני ראיתי אחד מהם. יום אחד הלכתי לבנק, הייתי צריך להיות במרכז ירושלים, היה. אני רואה את העני הזה נמצא שם. ואיפה הוא נמצא? במחלקת עסקים. תבין, אחר כך, חודש הבא, הייתי צריך לפרוט עוד פעם צ'קים כדי להביא לבחורים בישיבה, אני רואה אותו עוד הפעם. זאת אומרת, האיש הזה באופן יומי נמצא בבנקים. אז הוא מעשיר את הבנקים, ואנשים נותנים לו צדוקה. הבנת? צדקה תציב ממוות. אז שלמה זלמן אוירבך אמר, שמי שנותן לאלה צדקה, עובר מפני העיוור לא תיתן מכשול ונהיה שותף לגנב. כיוון שהוא מתחזה, ואתה נותן לו צדקה, אז אתה מעודד אותו להמשיך בשיטה הזאת. תבין, זה לא פשוט, זה ידון את האדם בבית דין שמעלה. חושב שזה צחוק. אין משחקים פה. התורה אמרה, לפני עיוור נותן מכשול. והגמרא אומרת, עיוור בדבר. וזה צריך להיזהר.
איך אפשר לדעת
עליו? מה?
איך אפשר לדעת שהוא גזלן? מישהו עכשיו בא לקבץ את
הדבר? אם אמרתי לך, אז תבין שכולם גנבים. מי שצריך, הוא לא מבקש. הוא לא מספר בכלל. אתה צריך למצוא אותו. אני מכיר אברך אחד, אבא ל-11 ואפילו 12 ילדים. שפעם אחת, לפני, מה זה פעם אחת? שנה שעברה. באתי לתת לו איזה... אז הוא אומר לי, מה אתה רודף אחריי? ואני יודע בדיוק, חקרתי לפניכם מה קורה אצלו בבית. אין להם אוכל בבית לילדים. והוא לא רוצה לקחת ליהנות מאחרים. לומד בכולל, הוא מקבל מלגה. אשתו לא עובדת. אז אלה האמיתיים. כשאמיתי, הוא לא מבקש. אלה שמבקשים, הם כולם חצופים. כי הם באים באמצע התפילה. נכנסים באמצע קריאת התורה, באמצע ברכת כהנים, באמצע העמידה. מתי לא? לא תוכל להתפלל. אסור לתת להם. יותר מזה, אתה יודע, בכמה שכונות בירושלים, אני יודע, ויש את זה בעוד אזורים. הם מארגנים, פעם היו מארגנים מונית או רכב, כמה קבצנים, ומחלקים ביניהם את האזורים. עוצר להם הרכב פה, הם יורדים, זה הולך לכיוון זה, זה הולך לכיוון זה, זה הולך לכיוון זה, אוספים, מתחלקים ביניהם בכסף ועולים, נוסעים אחר כך לתחנה הבאה. וככה השכונות. וזה דבר ידוע, דבר ידוע. וכן הלאה, אותו הדבר, קופות הצדקה, לא רוצה לעשות הכללות. זה לא פשוט. לכן אנחנו בעד לתת ישירות לעני ולמסכן. ולא דרך מתווכים ולא דרך אחרים. אני קורא בדרך הרבה דברים לא, שלא צריכים לקרוא. בדי לא מבין. עכשיו, עוד דבר, הגמרא אומרת, אם ראית שהמאורות לוקים, זאת אומרת, יש ליקוי חמה או ליקוי לבנה, והפלא הגדול, כך כותבים הפוסקים, אפילו שבאמת זה כבר מתוכנן מראש, מיום שתנה השם את החמה ואת הלבנה. כבר כתוב, אתה תפתח לוחות, יש לוחות שהם מראש אומרים לך, בתאריך, בחודש תמוז, יהיה ליקוי, חמה בשעה זו וזו, ביום זה וזה, וכן אז יעדר. בתאריך כך וכך יהיה ליקוי לבנה בשעה זו וזו, בשעה מקום זה וזה. אז הגמרא אומרת שהמאורות לוקים בגלל כמה דברים. אחד מהם זה על שיש מוציאים כתבי פלסטר. מה פירוש? הוא כותב או אומר לך שפלוני אמר כך ופלוני לא אמר. כן. או אומר לך איזה פסק הלכה בשם איזה רב, והרב אמר בדיוק הפוך. האיש הזה גרם כעת שבגלל זה ילקו המערות וחס ושלום יקרה דברים לא טובים בעולם. זה נקרא כתב פלסטר, כך כותב ראשי, שם המעריך ראשי, שאומר דבר בשם איזה מישהו, וכן זה הדרך. הרבה לפעמים אומר לך איזה דבר, אתה פודע בספר, כתוב בדיוק הפוך. לא רק זה, הרבה פעמים אומרים בשני דברים. אני פעם אחד עלה לי ברדיו ביום שישי, ואמר לי, אמרת כך וכך. אז אני ישר ידעתי, זה שקר. לא נכון, אני זוכר מה אני אמרתי. אני אמרתי כך, אומר לי כן. אתה שמעת ממני? אותי שמעת. אתה בטוח שאני אמרתי ככה? ואז נזפתי בו. מאז נהיה לי שקט. הבנת? צריך להיזהר, לשים לב. והגמרא אומרת, והשני מי זה בעל לשון הרע? שואב לספר, פלוני ככה עשה ופלוני לרחל. יש נשים שזה המקצוע שלהם. תגידי, את בהיריון? כמה ילדים יש לך? מאיפה כן את השמלה הזאת? מה אכפת לך? עכשיו הכי מרגיש, לפעמים זה האמא או החמה. מה נעשה לאחותינו ביום שהיא בבא? זה שתיים. שלוש, אומרת הגמרא, המלווה שלו בעדים. ארבע, המחזיק ומחלוקת. צדיק. אין בחוב צדיק. יש לי פה, הוא לא הפריע. צדיק. מחזיק ומחלוקת. מה זה מחזיק ומחלוקת? יש לי כוח בין שניים, אחד אומר כך, אחד אומר כך, בא השלישי, אומר, הוא צודק. של מה אתה מתערב? או השני ענה לך, אמרת משהו למישהו, הוא ענה לך. והוא עוד פעם חוזר. די, תעצור. זה נקרא מחזיק המחלוקת. בר מינן עובר לב מהתורה ואין לו חלק לעולם הבא. ולא יהיה כקורח וכעדתו. מה הפסוק אומר, ולא יהיה כקורח וכעדתו? הפסוק בא להזהיר לאבא. אתה עושה מחלוקת. כן, יש מריבה בית הכנסת. אומרים תחנון ביום העצמאות או לא אומרים תחנון? מה אכפת לך? מה שיעשו, יעשו, שטוק. אתה תעשה מה שאתה למדת או מה שלימדו אותך. למה לריב? למה לדבר? וכן עשה הדרך. ממשיך זה נקרא מחזיק ומחלוקת. זה איסור תורה. אחרי צריך להיזהר מאוד מאוד שלא לגרום להחזיק עם מחלוקת. דוגמה, אני אתן לכם מה היה בשבוע שעבר, זה כבר קרה. היה אחר אחד, זה התחיל מבני ברק. שם יש רב אשכנזי אחד, לא יודע מה, עשו לו רייטינג, לא אגיד שהוא עשו לו רייטינג. הוא מצא במשנה ברורה שאם חל שבת בראש חודש מותר להסתפר ולהתגלח. אבל הוא הדגיש לאשכנזים ולא לספרדים, כי מרן השולחן ערוך לא. בא אחד ופתאום החליט שגם הספרדים כן. הרב יצחק יוסף, שיהיה בריא, שמשמרם, אמר שאסור. כל הרבנים הספרדים אמרו אסור. פתאום קם אחד וצועק. שם ממשיך, הוא נלחם, והוא מסביר. עלה לי אחד ברדיו בשבוע האחרון.
הרב
ספרדי
זה היה?
עלה לי אחד ברדיו, והתחיל לבלבל את המוח. אמרתי לו, אתה לא יודע את ההלכה. ולמה אתה שואל? אתה יודע שיש עוון של מחזיק ומחלוקת, זה הרבה יותר חמור מלהתגלח או לא להתגלח. הרבה יותר חמור, זה איסור תורה. גורם גם פיצול, וגורם אחר כך שידברו אחרים, אנשים בבית הכנסת, ויריבו, וכמה תוצאות יהיה לזה, זה יגיד, זה צודק, זה לא צודק, ידברו לשון הרע על זה, לשון הרע על ההוא, ויגנו את זה, ויגנו את זה, של מה? תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, ותגיד לי, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שראש חודש אייר חל בשבת. וואו, וואו, וואו. לפני 5 שנים זה היה. ולפני 7 שנים. ולפני גג. וכמה פעמים בדמי חייך היה. אז מה, אתה גילת את אמריקה? בקיצור, תחיל להיזהר. הבאתי את זה כדוגמה בשבילנו שנזהר. לא להחזיק במחלוקת. שיש ויכוח, לא להיכנס. זהו, אלה דברים פחות או יותר ששייכים לנו לעניין של עבודת השם, להיזהר ממכשול לאחרים, שלא לגרום מכשול לאחרים. רצינו לדבר עוד קצת על עניין חישוב המצוות, מה שדיברנו, נגענו בזה קצת בתחילת השיעור. צריך לחשב את המצווה שאדם עושה, שלא יצא מזה תקלה. הוא בא לתקן ונמצא מקלקל. וצריך להתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא, שישמור אותנו מכל דבר רע, מכל נזק ומכשול, מכל תקנה. בעולם הזה ובעולם הבא. כדי שנהיה תמיד אהובים, שלמים ועובדי השם באמת. נתפלל שהקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל. שלח לנו את הגואל. אנחנו מחכים לגאולה האמיתית, הגאולה השלמה. לא התחלת ולא הספר. רוצים גאולה. ושלא ישלטו עלינו אומות העולם, ושלא ישלטו עלינו אנשים שבזים לתורה ובזים להנהגה הרוחנית העליונה של הקדוש ברוך הוא. שנזכה שיבוא הגואל, משיח בן דוד בקרוב, ונגאל גאולת עולמים, ובזכות זה ימנה השם כל מי שאלותי בכם בטובה ולברכה. וכאן המקום לברך את כל המשתתפים היום הזה, מהבוקר ומאתמול בלילה, בכל השיעורים, בכל הלימודים, עסקו ואימצו, יהיה השם עמכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
אמן, אמן, אמן.